יום שני, פרשת סיסרו, ט"ו בשבט. כמובן שהיום התוכנית שלנו תהיה עמוסה בקדושה, בדברים מעניינים, גם דברים שכמובן קשורים לט"ו בשבט. בואו נתחיל עם דברים נפלאים. איך היה רב אביגדור מילר, זכר צדיק לברוך אוכל תפוח, ועל מה היה רב חסד לוינשטיין מעניק פרס לבנות שלו? יש לנו פה לקט עובדות ופנינים מתוך הקוטברס הנפלא, פירוס צילולים, על ענייני ט"ו בשבט. הנכד רב אביגדור מילר זצ"ל, תיאר פעם את האופן שהסבא היה אוכל תפוח. מי שאכל את הברכה מסתכל על הפרי, במבט של הערכה, מי שמסתכל על אתרוג מיוחד, בעידורו, ואמר ביידיש, המכריז, ריבונו של עולם, איזה תפוח נפלא יצרת, איזה תכנון מופלא, האריזה עמידה נגד מים מראה על החוכמה האדירה שלך. היופי של הצורה, הצבע שלו, כל כך מושך ושמח את הלב. אפילו הוספת, ריבונו של עולם, מוכח נעים שמורר את התאבון. כמה אהבה וחסד ניכרים מכל זה. ולחשוב שאתה בראת את התפוח הזה במיוחד בשבילי. איזה נדיבות, איזה אהבה. איך אני אפילו יכול להתחיל להודות לכך? ככה היה אומר אביגדור, ואחרי ההקדמה הזאת, הוא הוציא מהפה את המילים של הברכה. כל מילה ברגל של הכרת הטובה, הכרת הטובה מוחשית, לנוכח בורה של יצירה אומנית כבר ריבה שכזאת. ואחרי שהוא טעם קצת מהפרי, הוא מוסיף, היי אבא, כמו שאמרתי, וככה באמת, מתנה נפלאה, כל כך טעימה. הספרים הקדושים רבותיי, מדבר שעניין של אכילה של כבוד יפו בשבט, להכיר בטובה הגדול של הריבון של העולם, שימציא פרות רבים, מגוונים, להנאה שלנו, לתועלת שלנו, אפילו שרובם לא הכרחיים בכלל, מה אפשר להסתדר באופן מעולה בלעדיהם. לכן, כשמתחדש הסוף באילנות, שהוא התחלה צמיחת הפרות של השנה החדשה, אנחנו צריכים להודות להשם על זה, על כל המציאות המופלאה של הפרות שימציא. וההודעה הזאת, ואז אז תותחת לשערים לשפע של ברכה לפירות העולם כולו. המילר זצ"ל היה אומר, בט"ו בשבט, כששמים את הפירות על השולחן, צריך לדבר עם הילדים על כל זה, על החסד הנפלא של השם שמתגלה על ידם. גם אם זה לא ייכנס אליו מיד, זה יזרז זרע בלב שיגדל ביחד איתם, ובסוף יתפתח לגן מריב, לגן מריב של הכרת הטוב בהשם. הרב רויבי זצ"ל היה כותב שצריך להראות לילדים את היופי שבעולם. כיוון שאנחנו לא עושים את זה מספיק. הוא היה אומר, אין צורך ללכת רחוק כדי לראות את היופי שאני יודע שלו בריאה. הרי פרות יש לכולנו בהישג יד, פרחים אפשר למצוא בכל מקום. בין פרחי בר, בין פרחים שיד אנוש תצחה אותם. היופי של העולם נמצא סביבנו. בכל צעד ושעל צריך רק לפקוח את העיניים של הילדים. כמובן שאם ההורים בעצמם לא רואים, אם העיניים שלהם לא פקוחות, אז הם לא יכולים להראות את הילדים. אבל יהיה מצער מאוד מבחינה רגשית, אם ילד יגדל עם מטען דל של הכרה כזאת. ההתבוננות בנפלאות הבריאה פירושה לראות את האמונה, והאמונה צריכה להיות עשירה. הרבי מוסיף שרב חסקי לוינשטיין סיפר לו, שהוא הסביר לבנות שלו שהקדוש ברוך הוא משגיח בעולם, הוא נותן להם פרס, כדי דמי כיס, כשאומרים מצביעות לפניו על דבר שרואים בו את ההשגחה. על ידי זה היה מעודד אותם להתבונן סביבם, לראות את ההשגחה. אומר, הבנתי מדבריו שהוא חנך את הבנות שלו בגיל צעיר מאוד לעניין הזה. אין צורך לחפש ניסים גדולים כדי לראות קודש ברוך הוא. כשמודים שבחים מתוך התבוננות, מה שמקבלים, אפשר לראות את הבוירה, אפשר לראות אותו. וכל דבר, לדוגמה, כשלוקחים טריקול שהוא לאכול ממנו, אפשר להתבונן בטעם שלו, בצבעים שלו, בקליפה ששומרת עליו. כמו כן ניתן להמשיך ולהעמיק בעובדה של כל פרי סגולות אחרות, ויטמינים אחרים. כשניגשים בתום המחשבות האלו, ומאחים בורא פרי העץ, הברכה מקבלת משמעות אחרת. מי שמעוניין להתחזק באמונה שלו, צריך לעשות עסק בברכות הנעימים. אם היינו מברכים 100 ברכות ביום, הם קצת התבוננו, היינו מבקשים את זה לשבוחו פנים אל פנים. אנחנו ממהרים כל הזמן, בולים את מה שאוכלים, אין לנו אפילו דקה להתבונן על המאכל ובכל מה שקשור לאכילה. מצאנו אצל יצחק אבינו עליו השלום, שביקש מאכלים קטנים במיוחד כהכנה רוחנית למסירת ברכה. כותב הרב פינקוס בספר שמשון שכדי לברך באופן מושלם, נדרשת תחושה של קרבה לריבון שלנו. והאכילה, האכילה אמצעים אולי להשיג את זה. בשעת אכילה אפשר להכיר עד כמה שקדוש ברוך הוא דואג לטובה שלנו, אוהב אותנו, שהרי מחיה אותנו באמצעות כל המאכלים, הוסיף להם טעמים מסמכים להנאה שלנו. האוכל הוא צוער שדרכו אפשר להכיר את חסדו יסבוך, את האהבה הגדולה שלו אלינו. כשאדם אוכל פרוסת לחם, קיימת אפשרות שהוא רעב, חוטף את הלחם, אוכל, הלחם טעים לו. וזה נגמר העניין. איך הוא היה אומר, הרב שלקוט, מה יש סיבאים ממש? לעומת זאת, אפשר לקחת את אותה פרוסת לחם ולהתענג על השם. להגיע לידה לדבקות מרמרות ברימון שלנו. אותה פרוסה יכולה לגרום לאדם להיות דבוק לשכינה, או להיות דבוק לשפלות ולהיכנות. זאת השימוש הנכון באוכל הוא לא לחטוף את זה במהירות, אלא לעצור לרגע לפני שאוכלים, לחשוב קצת, לדבר בנתינות, מילה במילה, ורק אחרי זה לאכול. כשאדם כך ויש לו שתייה, יעצור לרגע ויחשוב. למה כדי שבוך הוא נתן לי את הנאה הזאת? ודאי כדי שנרגיש את טובו, ואני יודע לו. הוא יאמר, תודה רבה רבוין שלנו שבראת את השתייה המרווה הזאת. הרי אם אני לא אשתה, אני אוכל למות חדושה. בואי נשאל על המשקל שבראת בשבילי טעים מאוד, קר ואפילו מוגז. תדאגת כל כך להנאה שלי, למה זה מגיע לי? הרי זה החסד העצום שלך, בעבר התגלה שלך אלה. מתוך רגשות כאלו של הודעה להשם ולהתענג על השם, היהודים מברך, ברוך אתה השם שהכל נהיה מדברו. הרגע הזה הוא רגע של התעלות, של דבקות שיכול להביא את האדם לפסגת הקדושה. אדם הופך את הנגע, את הרגע להנג. תנגות על השם, לעונג. הופך את הרגע הזה לעונג. הבעיה שלנו שאין לנו זמן לעצור ולהתבונן, אין לנו זמן אפילו לבטא כל מילה במתינות. בולים את המילים חלילה, אומרים במהירות הברכות, מושיטים את האוכל ישר לפה. טוב, אחרי זה יש מי ששואל למה הוא לא לומד, למה הוא לא מבין, למה הוא לומד ולא מבין, למה הוא שוכח, למה הוא לא זוכר לחמד בתפילה. למה אני כועס, יש כאלה ששואלים, למה אין לי הצלחה בחיים? החיים שלנו לא חיים אלא השם יסבורך. היצר אורך, מה, הוכחה מאוד, הוא גונות מאיתם את כל הרגעים הנעלים האלו. כל הקרבה נפלא לה כדי שבורך, הוא שאלה באפשרות שלנו להשיג. אותה פעולה של אכילה, שבכוחה לרומם אותנו לפסגות מסעות, הופכת לפעולה של טעים ושל שפלות, בלי שום תוכן. שוכחים את השם וחושבים רק על המאכל הטעים. עניין האכילה הוא אחת מהפינות המוזנחות ביותר בעבודת השם. היינו מברכים ברגש הראוי. האוכל מעלה אותנו למרומי הקדושה בקרבה להשם. עדי הברכה ועדה להשם, המאכל מתהפך לאוכל של גן עדן. השולחן נהיה כמזבח והמאכלים כאכילת קודשו. ועל האכילה כזאת רבותיי, על האכילה כזאת נאמר, זה השולחן אשר לפני השם. אנחנו ממשיכים פה עם דברים נפלאים. יש פה מאמר נפלא מהרב שמעון טיקוצקי. פרסם באמבציה. הרב הגאון רבי משמעון יהודה גשטטנר, חשובי תלמידי ומקרוביו של הגאון הקודש בלוויך יוסף מפופה, מוצאים בזיכרונות שלו, זה מייסי נפלא שקראת בט"ו בשבט. שהוא התלווה ירבו בנסיעה לעיר הנופש ממיאמי, צורכי מנוחה. אותו יום הוא לא הרגיש טוב רבינו, אבי יוסף, על החולשה, ככה שעה וחצי לפני מלכה הוא קם, עם יוחתו, וגרבקש שאני אלמד איתו. עכשיו זה כאחד מגדלי תורמי הישיבה, מר שוסטר קרוב. המחי יוסף שוחח את הגדיש לו חצי שעה, אחרי שאותו השיר הלך לדרכו, עד שוב ביקש ללמוד עד מנחה. הזכרתי לו שהיום ב-15 בשבט, עוד לאחר את הסעודה. סעודה עם הפרות, כנהוג. הבינו הצטער צער רב שקעת על החובים שלו, הוא שכח. נכנס אותי להביא את הפרות כדי שאוכל לטום מהם ולפני עמיך. נכנסתי לאחסנה של הרבי, שאלתי את הרבנית, איפה מונחים הפרות? אז היא אמרה לי, שהבית אין שום פרות. טוב, בשם הדברים הוא אומר, הגמל הירוחי, הזמן קצר, הלך ועוזב. עד שאצליח למצוא מכונית שתיקח לחנות, תעבור מנחה. ניגשתי אליו, שאלתי אותו, אמר רוי, חבל מאוד, אם השוטר היה כאן, יכלת לנסוע איתו לחנות. הוא אומר, לא עוברים כמה רגעים ומכונית מצפצפת, אני יוצא החוצה, אני רואה לתדמתי את מר שוסטר, מכונר בעצמו, קורא לי מהמכונית. הוא אומר, אחרי שנסעתי, חשבתי איך להתכן שהייתי אצל הרב אם לא יוצא את הדבר. ואני אומר, אספר אותו תלמיד. לא הבנתי שם האוזניים, כמובן שמיד נסענו במהירות לחנות, הצלחנו לחזור למין שלהם, לפסות לרבי לתום האפרות. כשסיפרתי לרבי את ההשתלשלות הפלאית, אז הוא אמר בקצרה, המשכתי אותו עם המחשבה. המשכתי אותו עם המחשבה. יש פה עוד תיאור מלא הוד ממעמד עריכת השולחן טוב לשבת אצל הרצוחקזיק מספין כזה צד, בעל אחרי קיליצחו. שאלה על הכתב, הסופר הנכבד, אמר אוצרובסקי, כמו שהוא שמע, מפי עד ראייה, המחוץ לדרגות צריך לחשן להם, זה יכול מלבוך. מספר כמובן שחרנו דרכים לפרות, גדנות, ועינות, משום על המסובים הצברו החגיגי, מפי הצדיק שישב בפנים משולבות, זורי זוהר, שמימי נביא פתגמים, פרקי רעיונות, סיפורו שנכנסים אותך לעולמות אחרים. אדם יושב כאן ורואה חלום באספניה, הגופים כאילו נעוצים בשבטי התגרנים ושעות מרצות בירושלים של מעלה. הצדיק מסביר את אילן המרגלים בפרדס. שעת רמש, דרש סוד, הוא מושך את כולם מהגבוך אל הרמגיר. עומד ארוכות במקום בגדה של קבר רחל, תובל בחמי דבריה, שופח שיח במירון. החגבנים, מוחי גרוטאות, כאילו שכחו את החניות שלהם ונמשכים בעל פרוחיו, בעולמות של קסם ויופי שבחג. המחורה שלנו נראה את הקודש. הנה הצדיק נוטל פרי חדק לברך עליו שהחיינו. ענה מרוכזות, פנים נסוחות שמחה, פתאום נפץ אדיר מזעזע את האוויר. ושאי שהתחלנו להבין מה קרה, כיסו רסיסי שמשות מנפצות. והבגדי החג שכולם נפשים, שתי אבנים גדולות וכבדות נפלו על השולחן בדיוק מול הרבי. כשכולם הבינו מה שקרה, כולם נהיו חברים. פחד. בעצם לא קרה דבר יוצא מן הכלל. אדוני הארץ לא רוצה להודות במלכות שהקימו להם היהודים בתוך הרשות שלהם. והשקוטים רצו רק להזכיר שהם יושבים על הקרבים. רק נס מהשמיים היה שהמזכרת הזאת לא עלתה בתמיד, אלא רק שמשות שבורות. כשלקח הצדיק שוב את הפרי, חדש, הוא יצא לברך כאילו לא קרה שום דבר, אז הסתכלו עליו עיניים צמאות משתוממות, שחיו מן הזמן הזה, אבל הצדק שהרגיש בתכונות ליבו, הניח את הפרי מידו, והוא פתח ואמר, שחיה אני מקיים מן הזמן הזה, כל מצווה יש לזמן מיוחד, להבין את המובן הפנימי של המצווה. ט"ו בשבט מזכיר לנו את ארץ ישראל, את הגאולה העתידה, איך אפשר להבין את המהות הפנימית בלי שחושפים לעיניך את המהות של הגלות המקולקלת? מתוך החושך אפשר להמכיר את האור. ממלא שישנו חושך אי אפשר להגיש בו. ואז מאות פעות ידעו ביחד בבת אחת שחיינו וקיימונו והגיענו לזמן הזה. ספר ולצד עם רבורם אנגר זצל. הרבי זנים. של קירת בוגוס ובת ים, שפעם בשולחן 15 בשבט, החסידים שמו על השולחן של הקדושת ציון, כבוגוס, פרוק נדירים, כל מיני זנים שונים ומשונים, שלא היו שכוחים, ורחב בגליציה. היה שם פרות של הברכה שלהם בו הפרץ, היה פרות שיש גם שאלה, נתון במחלוקת הפולקים. תוך כך, רבינו הבחין בהלם צעיר, שככל הנראה לא יכול לשלוט בעצמו. חטף השריים היא אחד מאותם פרות ססגוניים וברך בחטא זה אחד. הרבי קרא לאותו בחור שאלת איזה ברכה ברכת. הבחור התוודא שהוא מת לא ידע מה לברך, אבל הוא נזכר בעזרה משנה ועל הכל, ועל כולם עם בירך שהכל יוצא. אמר לה הרבי, לא נהגת כהוגן, אמנם בדיעבד, אדם לא יודע מה לברך, אני אברך שהכל, זה רק שלא ניתן לברר מה הברכה הראויה. אבל כאן יש בו חושב הברכים מופלגים שיכולים להשאיר לך דבר ברור, אתה צריך לשאול אותם. הוסיף הרבי ואמר, על כגון זה אני מפרש באופן אחר, דיברה בשנה שהזכר. ועל כולם יברך שהכל, מי שברך שהכל, על קודש וברכה, ולא מי שתדל לברר את ההלכה, אחרי זה יוצא, סופו לתת לתרבות רעה, כי מזלזולו בברכות, עלו לחלילה להתדרדר, וחד ושלום לחלל וזלזל בכל התורה כולה. יש לנו פה כעת מאמר נפלא של הרבי בן שמצבי גנץ שליטה. רב בקהילת דבורנה, על השפעות טובות, ברכות וישועות שהרעיפו צדיקי הדורות ביום המסוגל בט"ו בשבט. ימי ירח האיתנים, חסיד נלהב שהיה אצל רבו, הרב הקודש רבי צבי מסקווירא, בסיומם של הימים הטובים הוא פנה אל הרבי לקבל ברכת פרידה, אבל הוא עצר אותו ואמר לו, אל תחזור, תישאר אצלי עד 15 בשבט. הוא נשאר, שעד ב-15 בשבט הוא נתן לו ברכת הדרך, והוא אמר, עד עכשיו לא יכלתי לפעול עבורך את מה שנצרח לך לביתך. עכשיו, ביום ט"ו בשבט, פעלתי בעבורך שנה טובה, שוב נא לעוליך, תתברך בכל מילי דמנטה. ואכן ככה כותב בספרו הקדוש, רבי ישראל מאבטה, שמחצית חודש שבט כבר מתחילים ימי הרחמי. אך גם כותב הישרח ישראל מאלכסנדר, שהצירוף של חודש שבט הוא הפסוק, עומר אמירנו ואו יהו, שלטו עוד הראשונות, אי יודת שלא כצדר ומורים על בין חדושה, ששורה בחצי הראשון של חודש שבט, אבל אילו האותיות האחרונות, רב היי, שנגד חיצו השני של החודש, שמראות תלמידת הרחמים. כי בט"ו בשבט מתחילים ימי הרחמים. ובא גם הספר תלפיות בשם הרב הקדוש של זקן מסדיגורה, שהוא אמר שצדיקי כמוהי לובשים ביום מסוגל לדעת את המלבוש הקטל, כדוגמת יום הכיפורים, והוא אמר, יעזור השם שהיום הלאה, תתחיל שעה טובה. ספר גם על הרב הקדוש של גוריון מסתר, בא לדברי יואל שב-15 בשבט, כמה שבועות אחרי שהוא, בתף שני, כמה שבועות אחרי שהוא הצליח להשתחרר מציפורני הרשעים עם אח שלו, אבא שוויץ ומשל שם, הוא מוצא שם גם את אחד החסידים שגם הוא ניצן מהרשעים. הוא אמר לו, לאותו חסיד, הרבי יויליש, כיוון שאני הולך לבקר חולה, אז בוא תתלווה אותי. על הדרך, אז החסיד אמר לו שהיום זה 15 בשבועות, אז אולי הרבי יכול להגיד לי משהו מעניין דיוני. אמר לו הרבי יויליש, למה בט"ו בשבט, שזה ראש עונה לנות, מגיעים לאכול פירות לרמת שיצאו פירות טובים. ואילו בשבוע שאז תנים את הפירות בעצמם, נגעו להעמיד אילנות בבית מדרש ובבתים, היה צריך להיות הפוך. תנים את הילנות, תנימו אילנות, שתנים את הפירות, תעמידו פירות. והמשיך רבי יויליש, שתראה את זה נתק קצתיו, אחר לרמז כאן, שכשיש לך משפט קשה, הדרך היא שלא ילך בעצמו. ביטון על הזכות וזכות עצמו. אני אקח סנגור, שעמית עליו לתורה, ולכן בראשונה לילנות אוכלים פירות כדי שיתפללו אותם פירות, וכשיתפללו אותם פירות, וגם אוכלים, אחד שיש לו משפט קשה, זה מה שהוא יעשה, הוא לא ילך בעצמו לטעון. הוא לקח סנגור שימליץ עליו לטובה, לכן בראש שנה על אילנות. אוכלי פירות שהתפעלו שהאילנות יזכו בדין. ואילו בחג השבועות שדנים את הפירות, מעמידים אילנות. הפלא בסיפור הזה היה שאחרי כמה שעות בלבד, שאותו חסיד חזר הביתה, מצא בתיבת דואר, מכתב שנשלח מהצבא שהוא התבקש להתייצב בלשכת גיוס, להיות במלחמה עדיין בעיצומה. למחרת הוא היה אמור להתייצב במקום שהוא מיועד ולשרת בצבא. אבל כיוון שהיה ברדת, הוא הבין מיד שלא לחינם הוא שמע היום את דברות קדשו של רבו. והוא הסיק מזה שהוא צריך לקחת מהדברים הלא חלם אייסי, שגם הוא לא התייצב בעצמו לשלח שליח. כמו שהרב אמר ככה הוא עושה, הוא בקש מהחווה שיצא במקומו ויגיד שהיום הוא נשאר בודד מהמשפחה כולה ואין לו שום קרוב שדאג לו, הוא מבקש שישחררו אותו. חבר שלו אכן נסע לשתת גיוס, קיבלו את הדברים שלו ונתנו לו מכתב שחרור, ממש ויהי לפלא. השפעות טובות, ברכות וישועות, הרעיפו צדיקי הדורות ביום המסוגל הזה, הודות למידת קדום, להרבות, באכילת פירות בו שנה לעלינו. ישב לו, ובשמור אתכם מללוב, בעל הברכס מוישה, של שולחנו הטהור, בהיכל בית מדרש, ניגש אליו ויהודי, אמר בו, אני מפריש לך משוזר בשבט, חייך רבי ושאל אותו, מה עם משהו? אז הוא אמר לו, הוא צריך לגולל את הסיפור שלו, אמר לו, הרי אח צעיר היה לו לזקנך הקדוש, רבי ודמיללוב, שקראו לו רבי אלתר אברום בצלאל מסונותה, זכר צדיק לברוכה, שהוא נסע לפולין והשתקע בסוסטוביץ', ובקרב קודש של פולין הוא נדע בכינוי שלו, הרבי מארץ ישראל, ממש יצא שמו לתהילה, כבעל מויפס, שמעציל להמוני בית ישראל ישועות פניות. אותו רב אלתר ענר כל שנה, כשהגיע היורצייט של זקנו, דוד זלדה, עם סוע מהבית שלו, שבסוסטוביץ', להשתתח על הציל הקדוש מיום ז' בשבט, עד לט"ו בשבט, שאז היה עורך את שולחני התור לרגל הט"ו בשבט. שנה אחת קרה שפולין בתקופה ההיא היה קור גדול משולב עם שלגים ומפות צערות. הדרכים הכבישים היו הכלכלות ולאות בוץ ומכשולים רבים שישבשו את הנסיעה. רצה הרבי הקדוש רב אלתר לערוך את השולחן הטהור מרגל יום 15 בשבט, אבל התברר לו שאין בכל העיירה מין אחד של פרי שראוי שאפשר לברך ולערוך עליו בשביל את הפיש. אז הוא הכריז, להבטחה לפני הקהל הקדוש, שמי שישיג לי פירות לכבוד ט"ו בשבט, אני אברך עוד פירות. כך אמר ולא יסף, הכוונה הייתה ברורה לעיני כל קם יהודי שלא זכה להתפקד בזרע של קיומת, הרבה שנים אחרי הנישואים, והוא רצה להשיג את הפירות לכבוד הצדיק, אז הוא גמר וקיבל על עצמו להשיג פירות. אותו יהודי קם, נסע עד עיירת שקט, ששכן איזה מלכה גדול, ללו, קנה ארגז פירות שרואים לברכה, וחזר ללו. היהודי יקר שב כשכולו רב ושמחה, עם סלסלה נעה מלאה פירות טובים. אני אחד לפני הצדיק, כי מלכת קודש. רב אלתר נתן בו את עיניו, פסרון עשה חידודים של יהודים, אותו איש מהצעיר בכלל. בימי נעוריו של האיש חלפו מזמן. אבל אצל הצדיק רב אלתר ההבטחה יצאה ודברו לא ישוב ריקו. ומיד הציל ברכת את אותו יהודי שיזכה להיפקד בבן זכר בקרוב. למחרת הוא ממשיך ומספר, נטל רב אלתר ביחד איתו מניין של 10 אנשים לציון המצוינת של הזקנו רב דוד ללבר, שם התירו בתפילה ומתכננים לפעול עבור היהודי את האישה שנצרכת לו. והיא כעבור את תקופת שנה, ובני הזוג שהיו מבוגרים ביותר, מלא הבית תורה ושמחה, נפקדו הבן זכר ומזל טוב. סיים אותו איש, אני הוא אותו בן, אני הוא הפרי של 15 שנה. ואנחנו ממשיכים פה עם עוד סגולה, היה אומר הגלבש בעל אבינזר, מסורת שלו יוצא, שבכל שנה אחרי 15 בשבט, הוא מרגיש שינוי לטובה לחידושי תורה שלו. כי עיקר ראש השנה לילה, מכוונה לחידושי תורה, שביום הזה יכולים לזכות להתחדשות בתורה. שהרי נאמר שהדר את השדה, והתורה נקראת עץ חיים מלמחזיקים בו. תורה לקודשו בריחו בישראל חדם, וביום הזה עולה השרוף באילנות, והמים נכנסים באילנות. כך גם אצל האדם, נכנסים בו המים של עץ החיים, ואין מים אלא תוירו. תורות האילן רומזים על חידושי תורה שהן התורות של האדם. הדרת, על ההנהגה מעניינת, שהוא ציין בהנהגות שלו, שביום 15 בשבט למדתי הלכות מייסר בספר הרמב״ם ובגמור ראש השונה. הוא אומר, חזרתי לחדש דבר מה כערכי, ויהיה חשוב כי קיום מצוות מייסר באילן. התפעלתי להשם שיזכני באותה מצווה בפועל ממש מן התורה, ואז נראה לי שהראשונים קבעו יום זה ליום טוב, שלא לומר בפתנו, למה? כדי להזכירנו מצוות הפרשת מעשה אלה. עד כאן בעניינים האלו, ואנחנו ממשיכים עוד דברים מעניינים כמובן. לאחרונה התפרסמה תגלית מרישה על ידי ארגון הידברות. דוקטור ישעיהו רובינשטיין, שהוא מדען במכון ויצמן, הוא הרכז מאמצים אדירים בניסיונות אין ספור בחקר הביולוגיה המולקולרית. הוא מספר ככה שבמהלך המחקר הוא בדק תאים רבים, הגיע ליחידה הבסיסית שמרכיבה כל תא ותא בגוף האדם, ה-DNA. כשמביטים על הדרך מיקרוסקופ, הוא אומר, נגלית כשני כלילי איכות שמצטלבים זה בזה. כל עוד ההצלבה נשמרת יש חיים, חלילה כשזה מתפרק, מצטלבים החיים. הוא אומר, גיליתי שלאורכו של ה-DNA קיימים קיים גשרים שמחברים לשני הסלילים שלא התפרקו, ובעצם הם שומרות על החיים של האדם. והוא ביקש לברר איפה מצאו אותו גשר, בגלל שקיימת חוקיות מסוימת, שעוזרת על עצמה שנראית ככה, 10 חומצות ואז גשר, 5 חומצות, שוב גשר, 6 חומצות, שוב גשר, חמש חומצות ועוד גשר. וככה הסדר הזה חוזר על עצמו. בגוף האדם מיליארדי פעמים. הוא ניסה לפצח מה זה הצופן הזה. חמש, שש, חמש, עשר. ואז, והעירה שהיפחד לידי אומר, אין זה אלא תיות שם השם המפורש, י' כ' ו' כ'. עשר, חמש, שש, חמש. כשם שבשולי כל יצירה משאיר האומן את החתימה שלו, ככה על כל תא ותא בגופנו, התנוסס את החתימה של היצר הגדול. אין צייר כאוקיי. אנחנו ממשיכים לעבודה עם פרשת שבוע. מועידת אלוהים את הדרך אשר ילכו, את הדרך רבחו בו ואת המייסה אשר יעשו. יש פה פרק מהנהגותיו של מאור נגון רב ניסים קרליץ ליטא וההשתעבדות שלו בעול הציבור, כפי שמובא בנסיח בחוקך או הגיליון הנפלא. הגמור אומרת, תוני רב יוסף, ועידת עולם זה בייס חיים, מסחן, תקבל סחסולים, אשר ילכו זה ביקו וחולים, אשר יעשו, ולפני משור הסדים. כל הפסוק מדבר רק יענה בינות מחווי, או עמידות דרך ארץ, איך להתנהג בביטור, בהנהגת לפני משור הסדים. צריך להבין, משואל, הרי הדברים האלה שייכים לבעלי דבור, הם לא לדיינים. אז מה היית אומר אותם למשה? את החבוץ חיים היה אומר, שזה גוף ומה שאמר יתרו למשה, שהדיינים ילמדו, ילמדו את בני ישראל בנוסף לחוקים ולתורות, שינהגו לפני משור הסדים. ואז גם יהיה להם תפקיד, התפקיד שלהם יהיה קל יותר, שכשהתחשבו אחד בשני ויוותרו, אז לא ירבו להופיע בבני תורה. היה איזה מייסד יהודי שבור, מר נפש, שנכנס לרב ניסים בזמן הלחוץ ביותר, ערב בדיקת חמץ. הוא מבקש לעשות עליה סדר אצל רבינו. טוב, למה שרב ניסים מקבל אותו מאור פנים, הוא לא הסכים משום אופן שיורידו אותו מהרעיון הזה, והוא אמר, הוא יישאר כאן. כמובן שאותו יהודי ערכת לסדר אצל רב ניסים, שרב ניסים דואג לכל מחסרו, התייחס לכל פנים, לכל במאור פנים, לכל השאלות והבקשות שלו. אבל לא זו בלבד, אותו יהודי היה תושב חוץ לארץ, לחיים דוב ראשון, הוא מבקש רב ניסים שיושב אותו גם על הסדר השני, גם לזה הוא הסכים, ישב סעדים עוד, כל סעודות היום טוב שני. למוכחים בבית, באותם ימים, זה היה שיעור חי, אהבת הדברות. בעבר הוא לא הסכים רב ניסים לקבוע הבית של הזמני קבעת כלל, כדי לאפשר לכולם להיכנס בכל שעות היום, וגם אחרי שקבעו, שעות מיוחדות לקבלת קהל אחרי שהפציר בעגון ניגוד משפירה, שלמען הברות שלו צריך לעשות את זה. זה היה דרך להדגיש בכל הזדמנות שהשעות הראשונות זה רק כמעט הסדר הטוב, וכל מי שיש לו שאלה יכול לבוא 24 שעות. הוא היה מתבטא. אצלי פתוח, אצלי הרלת פתוחה כל היום. הוא ספר נאמן ביתור בסרול רנצליץ, שיום אחד הוא ראה פתק על הדלת ומנה קבעל קהל, הוא התפלא, שאל אותו מי זה. הוא אמר, זה הזמני שאני חייב להיות. באמת היה מקפיד שהזמן יהיה פנוי מכל התחייבות אחרת. סיפר מישהו שבעבר היו מאירים אותו בשעות מאוחרות של הלילה לפחות פעם בשבוע. כשאמרו לרבנו שיש הנשיא, אנשים שמנצלים את טוב ליבו ומגיעים גם בשביל שאלות שלא דחופות בשעות מאוחרות, או בזמנים שעסוק את תלמדו בהכנת שיעורים, אז היה אומר, צריכים גם קצת לסבול. אז צריכים גם לסבול קצת, נו, אז לא נורא. גם בשעות שהוא למד בבית, שהיו דופקים על הדלת, הוא אמר בעצמו לפתוח, הוא אמר אולי יש למשהו שאלה דחופה. המסירות שלו הייתה קצה היכולת, מספר הגאון יוסף מאיר. מספר שחמיו, הגאון רבי ישון כאן, רבני צרפת, ביקש להגיע לארץ במיוחד לברור שלה הלכתית סבוכה, והוא ביקש ממני, החתן שלו, לתאם מראש זמן. רציתי שהוא יוכל לסדר את הטיסה לאותו יום, כשבאתי, הגיעה תקופה מאוד עמוסה, ומשה מפנה אחרי יקבע זמן מסוים, כי הוא אמר, הזמן שלי הוא של הציבור, אני לא יכול להתחייב בזמן מסוים. בעילות שבת ההורגים מסוד אצלו, ברוכי ישיבות, שבת אחת שורה שלא הגיע, אפשר למה הם ערוכים? ריזין קבע עם יהודי אחד שיבוא הביתה בשעת לילה, בסוף הוא לא הגיע. בבוקר, שאל את נאמן ביתר בברושה, הוא קרא לצליטה. אמר לו, למה לא ישבתי כל הלילה? אחת השם לא פתחו את הדלת. אותו יהודי, כחד שהבית שלו הייתנו לו שלו להיכנס. סיפר רב ישראל זון, הנכד של מור נגיע של יושב, שפעם באחד הבריתות שהוא השתתה בהם נגיע של יושב, התאים הרבה אנשים, ושאל את מור עם שאלות, אז אחד מחנים רוצה להקדים אנשים לא לפי התור, שאל את הרבה שאם אפשר, מה לרבי לשב, אני לא משועמד לציבור, אני יכול להחליט שאפשר להקדים, אבל רב ניסים, אני תתקרא לי צוערב של בני מלכום שעבד לציבור, שם זכות של סדר לפי התור. ואנחנו ממשיכים יעלומים מגדולי ישראל. השיחת טלפון הזאת הפתיעה את הגויים הצד הרבי גמינסקי בצד. המתקשר היה שוטר מאזור יפו, שרק ישאל אותו מה הוא זכה לכבוד המפוקפק. בשיחת טלפון הזאת, אז השוטר הסביר לו שהוגשה נגדך תלונה. אז שואל אותו, מה, במשטרה, ביפו, מה לי ולזה, אולי זה טעות? הוא אומר, לא, לא טעות. שפחת כהן הגיד שנגדך תלונה. שואל לי, מה? קרא לו סגר מרפסת, לא נסע באור אדום. אז אמר שהם רוצים לשלח את הילדים למסיעות, ואתה מנדנד להם, מפרע להם, מורים בזה התרדה. אז אמר, חבל מאוד, אין לי כל קשר למצווה הזאת, אני לא מכיר את המשפחה, לא דיברתי איתם. מימיי. טוב, השוטר שכך בדעתו, ואז אמר, אתה יודע מה, תבוא לתחנה, להזמין את גמר כהן. אם הוא יגיד שבאמת אני לא מכיר אותך, אני אגלור את הסיפור. אומר, רק אל גלינסקי, ביטול זמן, ביטול תורה, אבל כשאין ברירה, אין ברירה. קרה ביום שיח את צהריים, מגיע לתחנה, אין אף אחד, מה זה? איפה השוטר שקבע לי פגישה? איפה מר כהן? טוב, אז אמר לו, הקצין, שניהם לא פה. מצטער, לא כהן ולא השוטר. מה מצטער? צריכתם אותי לבוא לבני ברק, אני רוצה לסיים. טוב, אומר לו הקצין, בעני את הפלבא, ספר לי מה העניין. ומה כי אני מספר לו את הסיפור, הקצין אומר להם שום בעיה, אני אחתים אותך על טוב הזה, תשתחרר לחיים ולשלום. שואל אותו איפה הטופס? בסדר, אז הוא אומר, הנה, אני אקריא לך מה כתוב, ואני החתום, מה אתה? רגע, פה תשלים פה בשם תעודת זהות. הוא ממלא, ואז הוא מקשיב, אני מצהיר שאיני מכיר את משפחת כהן, זה נקדם שום צביעה. הוא אומר, רגע, מה פתאום, זה לא נכון. הוא אומר, מה לא נכון? אז אתה כן מכיר אותם? אתה אמרת? אתה כן יודע מה מדובר? הוא אומר, לא, אני לא יודע מה מדובר, אני לא מכיר אותם, אבל לי יש תניה נקדם. הם מעברים מנדים על דתם, הם עושים אותם לשמד, גדול למחקתו, יותר מהרגו. הוא אומר לה, קטין, שטויות, אל תרגש מה שכתוב שם, זה סתם הנוצר של המשטרה, תעזור. אמר לו, דנגל גלינסקי, אני לא חושב שזה נוסח, תשנה אותו. אמר לו, טוב, אז מה לכתוב? תכתוב רק שאני לא מכיר אותו. טוב, כתבתי, הנה, אני יעקב גלינסקי, לא מכיר את המשפחה, עכשיו תכתוב. ויעקב חותם, והקצין שאל אותו, תגיד לי, מה אתה עושה ביום יום? אמר לו, אני משתדל ללמוד. אמר לו, הוא רק גם כן אתה לומד, כל יום לומד. כולכם לומדים כל היום, מה יש ללמוד כל כך הרבה? דבר שרבן כאלה גניסקי הזדמנות, אז אמרו לו, אני אשאל אותך, אתה אוהב יין? הוא אומר, איזה שאלה. שואל אותה, איזה אתה אוהב? הוא אומר לו, לא מעט, אני גם לא מבין בזה. סליחה, הפוך. הוא אומר לו, אני אוהב לא מעט סוגים, אני גם מבין בזה. ואז הוא מתחיל להגיד לו, סוגים של עינות, וזה אחר זה. אני רק נמתין בסבלנים עד שהוא יסיים את כל הרשימה, ואז הוא שואל אותו, ואיזה טעם יש לזה? הוא מתפלא, אותו קצין, שואל אותו, למה? אמר לו, ליין. אמר לו, מה פירוש? לזה, לכל אחד. יש טעם שונה, אין יין דומה לחווי רואה. שואל אותו, לא אין כלי, אבל מה ההבדל ביניהם? אז הוא צוחק, אי אפשר לענות ככה, צריך לטעום כדי להבין. אמר לו, מה אין גניס, כי נו, ועל התורה. על זה כתוב, אביהם, בייס היין, ודיג לו יאללה יאללה, תאמין לי. מי שטועם לא רוצה לעזור, בוא תנסה, תטעם. בוא לסמינר ערכים שתקיים בעוד שבוע שבועיים ואחרי זה נדבר. אחרי כאן השבועות מסיים רבי אנגלית גלינסקי שמתקשר אליי ואומר לי, התחלתי להניח שלהם. הגיע אם כן אל בי סייאל, נסיעה רבי אנגלית גלינסקי, תרצי בו ועשית. שם מה שאמרתי לו וגם קיים, זכה בשני הלומות. מי שיודע, מי שיודע להזין, שמיעת אוזן לעמוקה, זוכה. עד כאן בעניין הזה, ואנחנו ממשיכים עם השו"ת היומי. אנחנו, סליחה, ממשיכים בדף היומי בהלוכה. אנחנו עוברים בסימן שין ממזיים, סעיפים, סעיף א'. האם מותר להשאיל כלי עבודה לאדם שחשוד להשתמש בהם בשבת? והאם מותר להכניס לרשות סיוכית חפץ שצף על פני המים רשות סרבי? על כך ועל עוד עושים מעניינים, נוכל לשמוע כולנו בשלוחה אחת, בשיעורים הנפלאים מפי הרבנים הגאונים, ולרוות נחת מהשיעורים הנפלאים שנאמרים במקרן שפות. וכדרכי נלמד גם הנחת פני הדפנים בהלוכת. ראובן, שרואה את שמעון עובר עבירה, מי שכוחו מלמנו בכך, הוא מחויב מדאורייתא לעשות את זה. וכל שכן שעשו מדאורייתא לסייע למעשה של עבירה. אבל באופן שאילו ראובן לא מסייע לשמעון, לא היה באפשרותו לעבור העבירה, אז ראובן עבור באיסור דאורייתא שלו, ולפני עיוור עשית מיכשל. באופן שהחפץ שלו מצפה מתקיים את העבירה, למשל מאכל שאסור באכילה, לא נמצא לרשותו של שמעון, ואפשר לרכוש אותו בחנויות. אבל ראובן מספק לו את החפץ, בדרך לכל הפוסקים הוא עובר בזה, על איסור לפני עיוור. וגם כשיש ביד שמעון לעשות העבירה, מבלי כל סיוע מצדו של ראובן, וגם אם מקורו של ראובן למונו לכך, אסור מדרבנו לסייע בסיוע כלשהו בעשיית העבירה. ישראל שפרק מעליו עול מצוות השם מרחם, אין חובה למנוע אותו מעשיית העבירה, אבל אסור לסייע לו בעשייה, ואיסור לפני עיוור נאמר גם ביחס אליו. ולכן, לדוגמה, אסור להשאיל כלי עבודה לאדם חשוד להשתמש בהם, לאדם שחשוד להשתמש בהם בשבת, אין אם כן הסבירות להשתמש בהם בימות חול. ואיסור לפני עיוור אמור גם ביחס לגוי. ולכן אסור לסייע לעבור עבירה, כגון עבודה זרה או גזל, כשלולא הסיוע לא היה באפשרותו לעשות אותה. אבל באופן שגם לולא הסיוע היה באפשרותו לעשות עבירה, אין איסור לסייע בכל שכן שאין חובה למנוע מעשייתה. בין ישראל ובין גוי שעסק במלאכה כלשהי שאסור לעשות אותה, אסור לאחל הצלחה במלאכה, למרות שהיא מלאכת תתר, דרך אחרת היא לאחל גם לגוי. איסור מלאכת יצא לרשות מדאורייתא ובמלאכה שלמה, דהיינו עקירת החפץ מרשות הרבים, וההנחה שלו מרשות סיוח, זה לא להפך. עקיר בהנחה שעושות זה רק מעל גבי ועל גבי, מקום שהשטח 4 על 4 צופן לפחות. יד של אדם נחשבת גם כן כמקום שיש לו 4 על 4 צופן. ואני חפץ לגבי מים באופן שהוא צף על גבי, זה לא נחשב להנחה, ואם אלה גם עקירת חפץ שצף על המים לא נחשבת להקירה. הקירה של חפץ, ההוצאה של המרשות לרשות ללא הנחה, וכן הנחה של חפץ שהוצאה מרשות לרשות על ידי אחר, בטרם מונח, אסורות מדרבנו מחשש שיבואו העוקר והמניח לעשות מנחה שלו. הקירה בלבד, או הנחה בלבד, להוצאה מכאן לפי רשות סייכת וקרי צבא, יש אומרים שהן מותרות. לדעת עוסקים רבים, גם הן אסורות. עד כאן מנהל נפעמים בהלוכה שנלמד היום לדעת השם. נחזור על מה שלמדנו אתמול, רשות סייכת זה מקום שמוקף במחיצות. ואם הוא מעמיד שני עמודים אחד כנגד השני ומתי החוץ מזה לזה, הוא מניח קורה על גביהם כמו משקוף, הרי זה צורת הפתח והיא נדונת כמחיצה. צורת הפתח ברוחב של 10 אמות נחשבת כמחיצה בכל מקרה, ויש אומרים שברוחב של 10 אמות לא נחשבת כמחיצה אלא כרוב אורך המחיצה, אלא כאשר רוב אורך המחיצה מורכב ממחיצה ממשית. רצו להחמיר. צורת הפתח נוצרת כמחיצה גם כשלושה עמודים לא נגיעים למשקוף, ודי בכך שהמשקוף נמצא בקו ישר מעליהם. עד כאן במה שלמדנו אתמול, וכדרכנו, נפליג מהרים אחורה ונזכר במה שלמדנו לגבי איזה מאכל אסור הותר לחולה רק בשבת. מאכל שבשל גוי, גם כשאין בו בעיה כשרותית, אסור באכלן דרבנו, אבל לחולה, אף שאין בסקות, שצריך לאכול מאכל מסוים ושמד לרפואתו, והוא טעון בישול, תירו חכמים לומר לגוי לבשל אותו, כפי שיתירו אמירה לגוי לעשות כל מלאכה לצורך ריפויו. תירו לחולה לאכול אותו בשבת. שונה האיסור הזה עם איסורי אכילה דרבנן אחרים, כגון עוף שיתבשל בחלב, שלא יתירו לחולה שאין בסקות, בגלל שאין איסור מחמת עצמו, אלא מסיבה צדדית, להרחיק את ישראל מהגויים. והחולה צריך לברך על המאכל, כדין מי שמוכח לאכול מאכל אסור בנה לסקודם, שחובה לברך עליו אלה מוכן הוא קץ בו ולא נהנה. עד כאן בעניין הזה, ואנחנו מגיעים לדף היום מתלמוד בבלי. מה מצא הרבי במדבר? ומה הכינוי המיוחד של מויזל רואה בדיני טרפות? ומדוע אין לדמות טרפה לחוותה? על כך ולא נושאים העניינים, נלמד על מסכת חולין דף נ"ה. אתם כבר יודעים שבשלוחה 2 תוכלו לשמוע את השיעור על פי הרבנים וגאונים, לרוות נחת ולגדול בתורה. וכעת רבותיי, לקראת סיום, המדור שחיכיתם לו מהרגע הראשון, החפצים בחיים. מי מאיתנו לא חפץ בחיים? בואו הצטרפו אלינו ללימוד היומי, על אם מודים מספר חומץ חיים. אנחנו עושים בהקדמה של החומץ חיים לספרו. הקטע שנלמד היום עוסק בטעם החומרה המיוחדת של עוון לשמורה. מדוע באמת העוון הזה הוא הגורם את כל הגאויות וכל הצרות. הוא זה שמעכב את הגאולה. מספר פעמים מביא לזה החומץ חיים. טעם הראשון, אותו מביא מהזוהר הקדוש בפרשת פקוד היום, מפני שעל ידי העוון הזה, מורר אדם את המקטרג הגדול על כלי ישראל, ועל ידי זה הורג כמה אנשים וכמה מדינות שמרחים. אבל הוא מוסופים של דירשו, מביאים איזה מייסי נורא שהיה מרבה אלופיאן, בזמן המלחמה היה במקלט ביחד עם עוד כמה אנשים, פתאום פנה אליו אחד האנשים, אמר לו, רבי, מדברים פה לשנורי. אמר לו רבי, בוא נברח. יצאו, מצאו מחסום במקלט אחר, ולא עבר זמן רב, ונפלה פצצה מקלט הראשון, וגרמה לאסון גדול לשמרח. עוד מביא החפץ חיים, שזו כוונת הגמרא, כשהיא אומרת שכל המספר לשון הרע מגדיל הבנות עד לשמיים. כך גם נאמר בתנא דבי לבו של שמואל, עולה עד כנגד כיסא הכבוד. בהקשר לזה משווים הביאור מוסף עם מה שכתב על גרח נבלים, באיגרת בהקדמה לכוכבי אור, שנקרא בחלום הגאון רבי צל בלזן, שאלת מה נעשה לשמיים, אז אמר לו שבין שמיים חמור עד מאוד, שאי אפשר לשום אדם בעולם משאר, ובייחוד, מקפידים על דיבורים אסורים שנאמרו שלא כהוגן. עושים בזה, הרמזקובסקי, חתנו של רבי צל בלזן, מובא בעלקות לקחתם, זו פרשת סנצויור, שהגרח בילד אמר לו באותו עניין, שרביצי לה אמר לו שאומנם, התמיד חכם ושבל מליצר שר בשמיים, אבל על חטא לשון, הקפידים מאוד. הרבל היה מספר את המס הזה בהתרגשות רבה, והם שם בזעקה, אבל חטא לשנור נורא מאוד, חטא לשנור נורא מאוד, כך חזר בכמה פעמים. אף אחד לא בא להגן על מי שחוטא בחטא. ולשים רבותי התחזקות יומית, בספר בוציני דנהוירה, תארת המידות, מובא בשם רבו פומז'בוז דתה, שאמר פעם שיש אדם כשהוא אוכל פרי ויש חשש אולי שבתוך התולד, אז מה הוא יעשה? הוא מיד יזרוק את הפרי שלא יקשל ביצוע אכילת תולעים. אבל אם הוא יחס על איזה איש, מיד רודף אותו בכל מיני רדיפות, בגוף ובנפש ממה, ממש בולע אותו. וזה היה רבותיי, בכל עניין שפנות הם לחבל רואים. לא לגרום נזק, צער לאחרים. שראי לי מסורי דאורייסה כאכילות לבלות. והבוא לתאר, הבוא יתאר מסיים מהדבר, והקדוש ברוך הוא יהיה בעברים. עד כאן דברים לעולם רבותיי, שיהיה לכולנו המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה ואוכלות ובגשניות, שנזכה לכל השפע והברכות ביום המיוחד הזה, ט"ו בשבט. הרבה הצלחה וכל טוב.